יש לי את הזכות להופיע לפני ציבור קדוש ביום מיוחד כזה, וכל שם הלילה ממשיכים את תחושת היום ג' בתמוז, יום ההספרטיס של הרבי שרב זכר צדיק לברוכה, לשמוי לזכרו את אבס כל נפש. מאות אלפי יהודים השכימו לפתחו, נהנו מעצותיו, למדו מתורתו, והיום צדיק בוסר דיספטה, אז הוא יתיר מבחיוי, צריכים לאחוז בדרכיו ומילותיו וכמה וכמה עניינים שניתן לאנשים להביות כמוני. אני רוצה לעמוד על משהו קצר שלדעתי מונח בו עיקרון גדול מאוד, חשוב מאוד, שיש בו הדרכה עבורנו, עבור כל אחד ואחד מאיתנו. כפר חב"ד האחרון שיצא לכבוד יום הדילולה, יצא חוברת מיוחדת עם אמרות קצרות של הרבי בעניינים שונים שהתרחשו. מופיע שם קטע מעניין בשמו של שליח ממיניסוטה בשם רב מוישה פלר. רב מוישה פלר כותב שהוא רצה להוציא איזשהו פרסום אודות חסידות חב"ד בעיר, כנראה איפשהו שם שליח הרבה שנים, ולפני שהוא הדפיס הוא נתן לרבי כדי שיעבור עליו ויגיע. הוא מביא שם שבמרכז המאמר שהוא רצה להדפיס הייתה כתובה אמרה. באמרה היה כתוב שכאשר בן אדם מאבד את ההכרה, אדם נמצא במצב של עילפון, אז כתוב בספרים שצריכים לגשת אל האוזן שלו ולצעוק את השם שלו, ואז על ידי הצעקה של השם מתעוררת הנשמה ויש לזה סיכוי שהוא העילפון יסתיים. זה הופיע בין השאר בנוסח שהוא רצה להדפיס. הוא הכניס את זה להגעה אל הרבי מחב"ד, אל הרבי מלבביץ זכר צדיק לברכה, והרבי על הדר, על מה שכתוב שם שצריך לצעוק באוזנו, הרבי כתב פס מלמטה ואמר ללחוש, לא לצעוק, ללחוש. כותב השליח למוישה פלר שהוא חושב שבתיקון הקטן הזה מונח עולם ומלואו. הוא לומד את זה שכשאתה יוצא, הוא אומר, לעורר את העולם מהעילפון, כל העולם מספחה לשם, העולם נמצא במצב של חוסר הכרה. אז צריכים לדעת לא לצעוק, הוא אומר, בלי כעס. הוא למד שהתיקון של הרבי נבע מהעניין של כעס. אני חושב שבתיקון הקטן הזה יש למעשה עולם גדול שבנוי על עיקרון שעובר כחוט השני בין כל תורתו של הרבי מחב"ד ובין הנחלת המורשת לכל מי שרק רצה לעטות אוזן. העניין הזה של ללחוש או לצעוק יש לו מקור קדום. זו גמרא מפורסמת, מסכת יומא בדף פ' ב' עמוד ב'. הגמרא מספרת שני סיפורים שונים שווים. היא עוברה, אותה אישה עוברה שביום כיפור בגלל הצום התעלפה. עשו לקווי ברבי, הגיעו אל רבי הקדוש ואמרו כך וכך קרה עם המעוברת. אמר זילו אילחישולה, יחו תלחשו לה באוזן שהיום יום כיפר, לא חשו ואילחישה, לחשו לה, וברגע שהלך השיגיע אז נפסק הרעב של העובר, נופק מיני רב יויכונון תרם יצורכו בבית במידעתיך או קורו עלי רב יויכונון, המוירה הקדוש רב יויכונון. שוב מספר את הגמרא, היי אוברה ששוב חדשה, הגיעו לרבי חנינה, אמר לכל שלו לא חשו ולא אילפשו, נופק מינו שפסאי אויצר פיירי, יהודי שבשמיטה הוא ניצל את ההזדמנות ואסף פירות כדי לעשות רווחים. קורו עלי זוירו ושוי מרוך. זו הגמרא מסכת איוב. משכבר הימים הייתה לי איזושהי מחשבה של דיוק. רבי אמר זילו אילחישילו, זילו. רבי חנינא, אותו סיפור בדיוק, רבי חנינא אמר אילחישילו. לא כתוב זילו. מילה אחת. אני חושב שיש הבדל גדול במילה ובהדרכה. למה צריכים ללחוש? למה צריכים ללחוש? למה אי אפשר לדבר? תאמרו לאישה שהיום יום כיפר, צריכים ללחוש? זה סוד? סוד אומרים בשקט, סוד אחר עם אגר כתוב בפסוק. אי אפשר להגיד? אתה מדבר? לא מלצוק, אבל תגיד. איזה סוד יש באין חישו? יש פה סוד. הסוד באין חישו הוא שהעובר, כשהוא נמצא בימי אמו, הוא נמצא בעולם מאוד שקט. שקט שם. הוא צופה מסוף העולם ועד סופו, מלאך מלמד אותו את התורה. אין שם רעש, בעולם שקט. בעולם שקט, כשהתינוק עם האוזניים הרגישות שלו מסתגלות לשקט, אם אתה מרים את הטון בצורה לא נכונה, אתה מאבד את הכל. אתה מאבד את הכל בגלל שהעובר לא יכול להסתגל למשהו עם רעש, כשהוא חי בשקט. אתה צריך להיכנס לתוך העולם שלו, אתה צריך להיכנס לתוך האוזן שלו. רבי אמר להם, זילו אין חישולו, תלכו ותלחשו. התלחו יהיה במשמעות של להתכונן. אנחנו נמצאים בתוך עולם כל כך רעשה, שמה שנקרא אצלנו לחש, הוא עוד לא לחש בשביל העובר, זה עוד מדי גבוה לעובר. אז הוא הוסיף מילה, רבי הקדוש, מתלמיד היוסו מקילו, אמר רבי. רבי היה רגיל לרמה הנמוכה יותר, לאפשרות להיכנס לתוך הנעליים של השני והאווירה שלו. אז רבי אמר, לא בלחשו, זילו. שעה שאתם תלכו בכדי ללחוש, ההליכה בכדי ללחוש, אתם תוך כדי הליכה, תלמדו את עצמכם איך מדברים עם עובר. תנסו להבין מה העולם הדימויים של העובר, באיזה עולם הוא מצוי, ואז הנחישה תהיה מדויקת. רבי חנינה, גדול הדור, כמו שגם אמרנו לספר בקסובס, על מה שקרה שם באותה פטירה של אחרי הפטירה של רבי, כל מה שהיה צריך לעשות שרבי חנינה היה לה מאוד חריף. רבי חנינה אמר, לחשו לא, תלחשו. לא היה כתוב הזילו, אז בסדר, הורידו את הטון איכשהו, אבל יכול להיות שהטון לא היה מספיק נמוך, לא היה פה מספיק את הקטע הזה של האילחישו לפי כוח השמיעה הרגישה כל כך של העובר. נופק מיני שפס או יצרפר. רבי יוחנון לפי דעה אחת חי 400 שנה. רבי יוחנון היה לו את המוסול מוסול. ושפס או יצרפר, או יצרפר זה בן אדם שהוא נבל אוין, כמו שאומר על המקום הרן. זה בהלה. זה עניין של מהירות. זה עניין של חוסר מתינות. מה שקרה בין השניים האלה נתן את אותותיו בעתיד. יש אילחישו שהולך אחרי זילו. יש אילחישו, חבר שלי. אבל כשזה לא נערכים נכון, זה נותן את אותותיו. אז שפסו יצפה לי, הוא גדל בלי הכנה, בלי הזילו. לרבי יוחנן היה את הזילו. יכול להיות, אי אפשר לדעת, המדרש שאומר באמר, שרבי יוחנן היה הרבה פעמים הולך על רבי חנינה, אז כשהיה הולך, הוא היה נופק, גם עם הרגליים וגם עם הידיים, בכדי לא לבוא אל בית רבי חנינה פתאום. יש כאן אולי איזה מעין רמז לאותו קטע שרבי חנינה לא אמר את הזילו. אז רבי יוחנן הראה את השיטה הנכונה, לא נכנסים בבת אחת. יש את העניין של הדעת לאט, יש את העניין של להיכנס לתוך המערך של המקב. למה יש את היסוד הזה? הוא מדרש מפורש כמה פעמים, גם בשמועס, תחילה, פרק חמישי במדרש, גם בישראל. המדרש מדבר על מתן תורה. מתן תורה היה ההופעה של הקדוש ברוך הוא, המלמד תורה לעם ישראל, שכל קיום התורה מסתמך על יום אשר עומדתו לפני השם אלוהיכם בכל רגע. שם כתוב, כוי להשם בכויח. אומר המדרש, בכוי חוי לא ינמה, אלו בכויח. בכוי חוי של כל איכות ואיכות. אנושים לפי כוי חון, אנושים לפי כוי חון, בחורים לפי כוי חון, תינוקות לפי כוי חון. במדרש בשמות כתוב, נושים מעובורס לפי כוי חון. יש הבדל בין נושים לבין נושים מעובורס, והאם חישו לו. לפי כוי חוי של כל איכות ואיכות, לכך נאמר, ירם, קייל וכל יכולים נפלאו, שהקדוש ברוך הוא כשנתן את המתנתוירה, הוא נתן את זה בצורה כזו שהמקבל יקבל לפי האפשרויות שעומדות בפניו. אם אתה נותן לבן אדם לפי האפשרויות שלך ולא לפי האפשרויות שלו, אתה חוטא בעברה של המסר. אלה הם הדברים שאפשר ללמוד מתוך תיקון קטן שהרבי מחב"ד זכר צדיק לברכה עשה באותו מאמר. אדם נמצא במצב של עילפון ויש עניין לעורר אותו על ידי קריאת השם שלו. אפשר לצעוק, אפשר ללחוש. הרבי מחב"ד מצא לנכון לתקן את הגישה, לא לצעוק, ללחוש, בגלל שכשאתה לוחש ואתה זילו אילפישו, אז אתה מצליח להיכנס לתוך עולם הדממה של המתעלף. אתה חודר לשם עדין, אתה לא חודר לשם בברוטליות שמפריעה לכוח ההקשבה של המקבל. זה היסוד הגדול של הכל לפי כל חוי של המקבל. אני רוצה לומר לכם משהו נפלא שמצאתי באחד מהשיחות שהרב דיבר בשנת תשמ"ה, אני חושב, או מ"ד. ועל הרבי נתן הוראה להוציא ספרים על הרמב״ם, אחרי התקנה הנפלאה של ללמוד רמב״ם, להכיל לכל העם את לימוד הרמב״ם. ואז קמה קבוצה של תלמידי חכמים והחליטו להוציא ספר שבו יבואו המקורות של דברי הרמב״ם. כידוע לכל שהרמב״ם כתב את חיבורו בלי מקורות, כמו שהוא בעצמו כותב באיגרת שיש לו צער מזה. הוא מספר שם סיפור מאוד מעניין שגדולי האחרונים לקחו את המכתב וניסו ללבן על מה מתכוון הרמב״ם. חיי, כך כותב הרמב״ם, שנכנס אליי זקן אחד מתושבי עירי ואמר לי, קרא הלכה זו. הנה אני מסתכל, והיא מספר נזיקין, ואמר לי, קרא. ואני קורא ואומר לו, ולא פשוטה היא, אמר לי, ואיכן כתובה? איפה כתובה ההלכה הזו? אמרתי לו, במקומה, אמרתי לו, במקומה או במסכת מכות או במסכת סנהדרין. אמר לי, חיפשתיה בכל המסכתה ולא מצאתיה, והייתי נבהל כנבהל. ויעזוב האדם את ביתי בכעס ובזעף, כותב הרבי דיקוס הרמב״ם. והנה מיד שיצא מביתי מצאתיה והיא בסדר נשים. הלכה כתובה, אבל בסדר נשים. ותמיד אני בצער הזה, שמא יבואו וישאלו, היכן כתובה הלכה? וחיין ראשי, לא כתבתיה מליבי, אלא אם כן כתבתי יראה לי. ברמב״ם, מי שלא רואה את הרמב״ם, שאומר משהו מעצמו, אומר יראה לי. אבל יש הרבה מקורות ברמב״ם, הוא כותב שם הרמב״ם שמלוקים, ייתן לו זמן לכתוב ספר לכל המקורות של מה שהוא כתב. אז יש דיון באחרוני בכמה מקומות, יש איזה סימן יפה בסטייפלר, יש איזה מכתב מהבן של הרשש, או מתניהו שחושב, לאיזה הלכה מתכוון הרמב״ם, שהיהודי הזה תפס אותו ושאל אותו, מה המקור של ההלכה? דרך הלוך למה יקמים, יש כמה סימנים לעניין, זה דבר שאמור להיות במרכז, זה יכול להיות, ובסוף זה בסדר נושי. יש כמה השערות בעניין, יכול גלות, משהו נגיד. אז המכתב הזה של הרמב״ם נותן לנו כמובן את ההסתכלות לחשיבות במקורי הרמב״ם. זה אחד מהדיונים המפורסמים בגדולי האחרונים שבמשך הדורות ניסו למצוא מה המקור של הרמב״ם לכך או לכך. אז קבוצת תלמידי חכמים החליטה בעקבות התקנה של לימוד הרמב״ם לעשות חיבור על העניין הזה. הוציאו חיבור המקורי לרמב״ם וקיבלו על זה הסכמה מהרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' כותב שם הסכמה שזה כדרכו ממש, כל מילה ממש חף לגופה. כותב על החשיבות של העניין, הוא מביא גם את האיגרת הזו, אם כי בקצרה, כותב שזה חשיבות גדולה לפתוח את העניין. והוא מסיים את המכתב שלו שכל תלמידי החכמים שיראו את הספר הזה, עד הרבה אם הם רוצים שיתעוררו לעניין הזה כדי להוסיף איזושהי הוספה של מקור כזה או אחר, או תיקון להוספות הקיימות, אז עד הרבה שיביאו ויעשו מדורה שנייה. ואז יש שם הערה, נדמה לי הערה 18 במכתב הזה, זה חלק משיחה שהוא אמר. ושם בהערה הוא כותב, בדרך צחות הוא אומר, יש אנשים שלא קל להם למצוא מקורות, אבל כשהם רואים שיש ספר שמישהו אחר מצא מקור, זה מעורר אצלם את הרצון או לבקר או למצוא מקור טוב יותר. ולמרות שזה מגיע מהנפש הבא המיס, אבל זה דבר שאפשר לנצל אותו לטוב. אז כל תלמידי החכמים שהתעוררו לכתוב הערות על החיבור הזה מדין הנפש הבא המיס שלהם, עד הרב ועד הרב, ויותר שלא יהיה לשמור בו לשמור. אני רואה בהערה הזו את האיך שלו, איך מדברים אל כזה תלמיד חכם פוטנציאלי שאין לו שום יוזמה, מוטיבציה לכתוב מקוירס לרמב״ם. אבל מה שיביא לו את היוזמה זה ספר של חברים שלו שהם כתבו מקורות, ואז הוא יחשוב, לא יודע, בואי אני כותב מקור, שפר לתחוכם, אני שם אותו בכיס הקטן, אני אכתוב חמש מקוירס. בא הרב מלבבית ומדבר אליו בשפה שלו ואומר לו, כן, בהחלט, עד הרב ועד הרב, תן מקוירס דרך הנפש הבהמי שלך. איזה שפה, איזה לחישה, למי? לאדם כזה שזה חייב להגיע מהנפש הבהמיס. נו, נפש הבהמיס היא גם נפש, אז כי מדעת איך לדבר, הוא מדבר אליו. אחד הסיומים הנפלאים שהרגע עשה על מסכת סנהדרין, שם הוא מעיר הערה, כתוב שכאשר רוצים להטרות בעד שהולך להעיד, אומרים לו, תראה, אם אתה הולך לשקר, אם אתה הולך לשקר עדות בבית דין, אתה יודע מה אנשים יגידו עליך? סהג שיקרי, האוגרי וזיל, אתה אדם זול. למה אם מישהו שילם לך כדי להגיד את העדות, זאת אומרת שמישהו הלך חושב עליך שאתה אפס, שאתה זול, את מי לוקחים, את מי סוחרים כעד שקר? שואל הרב מחב"ד, למה לא רוצים כזה נוסח של הפרעה? וכל העבירות, כל העבירות זה משהו מאוד מכוער לעשות. יש כאן ניצול של שפה לנמען, שפה נכונה לנמען. מי שחשוד בעינינו להגיד עדות שקר, לבוא לבידים, למכור את המכובדות שלו בשביל כמה גרושים, זה בן אדם שהאוזניים שלו הם לא האוזניים הרגילות, אלה לא אוזניים שכשאומרים להם שטייט מטוירה, אוי ואבוי, אוסר לדבר, אוי ססה, בזן. בן אדם כזה הוא בן אדם שהוא שייך למגזר שהאוזניים שלו בנויים אחרת. אם אתה אומר לו, תשמע, אתה קיבלת כמה גרושים כדי להעיד, נדמה לך שבזה אתה נהיה מכובד, אתה בא לבזן, שואלים אותך, קיבלת כמה גרושים, תדע לך שזה מראה שאתה אדם זול. למה לבן אדם מכובד לא ניגשים עם כזו הצעה? הדברים האלה יישמעו יותר מאשר כל ההזרות שאתה תאמר, בגלל שהאדם הזה ברמה שלו צריך את השפה הזו. ההתאמה של השפה לאוזן של השומע זאת מומחיות, וזאת מומחיות שהיא מעכלת בדיאבת. למה אם אתה לוקח את העובר ובמקום ללחוש אתה צועק, הפסדת, הפסדת, הוא לא ישמע. אם אתה לוקח את האדם הזה שהוא חשוד בעדות שקר בשביל כסף, ואתה מאיים עליו עם מה שכתוב בספורים הקדושים, שמי שעושה כזה דבר נהיה לו חור בגן עדן, אז אתה החמצת את האפשרות לגשת אל האוזן שהוא לא יקשיב. הקטע הזה של לתת לב לשומע ולהבין מה טוב לשומע, ללחוש או לצעוק, אלה הם דברים שצריכים ללמוד תוך כדי שאנחנו שמים לב למה שמתרחש מול העיניים שלנו. מי כמו הרב מחב"ד יכל להראות לנו את הדרך הנכונה בקטע הזה של בקוי חוי לא נאמר אלא בקויח. מה היה בקוי חוי של הרב מחב"ד? זה הרי הכוח שאי אפשר למצוא מקבילה בעולם התורני בשנים האלה שזכינו לאור הגדול הזה. אם זה הידע התורני שאי אפשר לתאר דרך כל מה שמתפרסם היום, אם יש מקבילה לידע התורני הזה בכל שטח, בכל נושא, בכל רמה של עומק, בכל רמה של עומק, איך שאתם רוצים, אם זה הלומדס הליטאית של נזיקין דרך האור שמח ודרך רב חיים שהיה במאמר המוסגר בקשרים מאוד טובים עם בית הרב, ודרך כל גדולי ליטא אבל הגדולים עם השפיץ שבהם, אם זה בחלקים האחרים שצריכים להגיע לבקיאות הנפרזה ולפלפול של חכמי גליציה עם המנחס אלוזו בראשה, ואם זה לקטעים היותר פשוטים, העממיים, הדברים האלה שצריכים להשבץ את הפסוק הנכון, את המילה הנכונה, מלמעלה עד למטה, בכל עניין נתון, במה שאתם רק רוצים, אם זה בהיסטוריה היהודית, אם זה בעניין של דעת גדולי הדור מהדורות הקודמים, אם זה בעניין של הבחנה בנוסח זה או אחר, אם זה ההיקף המלא בכל סוגי הלימוד השונים שהתחדשו בבית המדרש מאז מתן תורה ועד דורו, אם זה בקטע הזה של הבנה ודברים שהם רק כוחוס וטבוחוס, כולנו יודעים שאין רייבד על קידוש החוידש. הרייבד כתב חיבור על הרמב״ם, כשמגיע לקידוש החוידש אין רייבד. הרייבד אומר שהוא לא הגיע לידי מיצוי בהלכות האלה בכדי שהוא יוכל לכתוב על זה חיבור, אבל הרמב״ם כן כתב הלכות קידוש החוידש. כמה מגדוי לאדור בדורות המאוחרים עבדו על הלכות קידוש החוידש להרמב״ם, אלה הלכות מאוד קשות. החזון איש, כמובן, הדברים האלה זוקקים את הידע הרחב מאוד על הבבת שרבן מדבר על הלכות קידוש החוידש כמו שבן אדם מדבר על איפה הוא הולך היום להתפלל מנחה. הוא שם בבית בצורה כזו שזה פשוט מרביל על הרעי. לא רק בזה, יש בדמות שלו את האזכור מאותה דמות גדולה שהוא כל כך סגד לעבוד של הרמב״ם. פשוט ידע מבהיל. הרמב״ם כותב בהלכות ספר תורה, ספר תורה שכוספתי אני, הרמב״ם לחשדים שגם היה סויפה. הוא גם כותב שהוא עשה דיו לעצמו בגלל שהוא היה כימיקאי, הכל. דבר כזה בדורות האחרונים, תופעה שכזו, דרך המכתבים שהוא כותב, ההתמסקות בכל עניין שנכתב, דבר שצריכים לתת עליו את הדעת, רמות שונות של פסיכולוגיה, רמות שונות של פילוסופיות, רמות שונות של חוכמות של מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, אין נושא בעולם שהוא לא כתב עליו ברמה הכי עמוקה ובצורה הכי ממוקדת ובהגדרות הכי ברורות. זה הרי מעביל על הרעי. את כל זה, כל הידע הזה, את כל היכולת הזו, אנחנו מכירים עוד אנשים עם ראשים טובים. היה עוד מישהו ששקד על התורה כמוהו, ההתמדה עד השעות הקטנות של הלילה, שנים על שנים, יגיעת התורה, עמל התורה, לא רווחים ככה מהצד, פשוט להתייגע, יגיעת השר, אני יודע כמה הוא ישן, אם הוא ישן בכלל, יגיעת התורה, שתהיו המילים בתורה, ידע תורני שדיברנו עליו, כל הדברים האלה, הם רק היו הבסיס למה שעלה על כולנה, תורס אכסידס, תורס אסוד, כל ענייני המחשבה העמוקה, רלב"ד זה אחד מהדברים שאיתם הוא רק התחיל. מערב כל כולו נינוש בתוך דברי תורתו של הרבי מחב"ד, ישר והפוך. והלאה והלאה עם כל תורס אכסידס ותורס אסוד עד להפי. כל הדברים האלה כולם לא לקחו ממנו את החוש לעממיות. לעמור ביום ראשון, לתת לאנשים מכל הגוונים ומכל הסוגים ומכל הרבדים את הלחש שהם צריכים. אם עבר אברך שהיה צריך לקבל מהרב באיזשהו מה שנקרא דרבון, הוא קיבל את שלו. ואם עבר תומים, הוא קיבל את שלו. ואם עבר רב רבונון, אז הוא קיבל את שלו. ותוך כדי יכלו לעבור יהודים כמוני, אנשי עמך פשוטים, וכל אחד קיבל מה שהוא היה צריך לשמוע. בכל חום אין נאמר, אלא בכל חום. אוי, כמה שזה מזכיר. ילודים, לפי כל חום. ראה ילד קטן, עוד ילד קטן. ילד הלך עם קסקט, הוא הצדיע לו. ילד אחר, חייך, היה לו זמן, לכולם. אבל לא רק זמן. האם חישו לדעת לדבר בטוב שהיא שמע? באופן המסקרני, כמו שהוא הגדיר את זה. זה היה הדבר שמשך מאות אלפי יהודים מכל התפוצות, מכל הקצרות, מכל הרבדים, מכל הרמות, כל העולם. הבין שכאן יש משהו שיכול לתת מענה לכל רמה, לכל נושא. זה הרי מרביל על הרעין, אלה שזכו, אני לא זכיתי, אבל אלה שזכו להסתופף בצילו בפועל, זה הרי ממש דבר שלא היה לו אח ורע. אני חושב שכאשר מתעסקים ביום כזה, במוצאי יום כזה, אנחנו לא יכולים לנסות לחכות את הקטעים האלה שהם היו מתנות אלוקים, שהוא הפרה וריבה את המתנות דרך הכוחות העל-אנושיים שהקדוש ברוך חנן אותו ובכפל כפליים עוד ועוד. אבל את העיקרון, העיקרון הזה שכשהרי בתוך כדי עיסוק במאות אלפי עניינים בלי גוזמה מקבל נוסח מהרב מוישי פלר ממיניסוטה, שם הוא רוצה לפרסם ממרה שכשבן אדם מתעלף צועקים לו את השם, הוא יש לו את הזמן, יש לו את התכונה לקחת את העץ, למחוק את הלצעוק, לכתוב את הללחוש. אנחנו צריכים לקנות לפחות את העיקרון. אל תצעק כשאתה יכול ללחוש. אל תלחש כשאתה צריך לצעוק. תחשוב. תחשוב על האדם שעומד מולך ואמור לשמוע ממך באיזה טון לדבר, באיזה רמה לדבר, באיזה סגנון לדבר, באיזו שפה לדבר. כבוד האדם. כבוד האדם עומד מולך בן אדם, ארז חלוש הסגיפל, ארז בביך. אבל אתה צריך, אם אתה צועק, אתה רומס, אתה רומס את זכויות הפרט. אתה גם לא תגיע לתכנית. יש כאן איזה משהו עמוק שמנחה אותנו. לבי כל חום, קדוש ברוך הוא ירם כן בכל ונפלוי, ומתנותוי לכל העולם דמם. אפשר למצב יותר רגיש במתנותוי, יהיה ביטוי. זה לא יהיה כמו לכולם, יהיה ערוץ מיוחד מכל עם אנשים ללא שימור בורס. מה זה אנדרס? מה זה פינדלך? בגלל שיש פה מצב רגיש, במצב רגיש מדברים אחרת. איזה לימוד נפלא דרך כל המקורות שאנחנו אומרים שהם ממש על קצה המזלג בהברכה שאנחנו אמורים לקבל. והברכה הזו יש לה השלכות לכל תחומי החיים שאנחנו עוסקים בהם. אם אנחנו ניקח את התחום שהוא כרגע, התחום הכי אקוטי, אולי קריטי, הקטע הזה של הגזירה, היום לא תהיה של ההתנתקות. זו גזירה איומה. גזירה ככה עשרות, עשרת אלפים, אלפי יהודים שחיים במקומותיהם ונוציא אותם מהבית. יהודים, אינגלו ברית, אינגלו שווסטר. אילו הייתה לנו הזכות והרבי מחבד היה היום קיים, אין ספק. כשאנחנו לומדים איך שהוא התנהג אז, אין ספק שהארי הזה היה קם מרבצו והיה מחריד את העולם. אין ספק. ובנקודה הזו, כמה אנחנו צריכים ללמוד ממנו? כשהוא דיבר על דברים מעין אלו, שהם נגעו בציפור הנפש, של הנפש הקלוניס הזאת, שמעו אותו צועק בקולי קולות ברמקול, יש את הקלטות, הוא צעק, הוא מחה, הוא בכה, הוא הזדעזע, הקירות זזו. כשהוא שלח אנשים לעסוק בנושא, או כשהוא דיבר עם אנשים מעברו השני של המתרס, הצעקות נעלמו, הזעקות נעלמו, לפי כל חום. לפי כל חום, איך הוא הוסיף באופן המסקבל, יש קהל ששומע. איך שני הדברים נובעים מאותו מקום, בבית, כשאתה מרגיש שאתה יכול וזה לא יפגע באיזשהו בר, תצעק. איך אתה הולך בשקט כשקורה דבר כזה? לא היה קורה לאדמו"ר מחב"ד שום דבר למפלגה הפרטית שלו, לחב"ד, אילו הדברים היו נעשים כפי שהתוכנית המקורית הייתה. הוא ישב בניו יורק, ישב בכבודו של אילום, מדי שנה ושנה נוספו אלפי חב"דניקים לדגל חב"ד, הוא יכל להמשיך לנהל את העולם. אבל בפנים, בשעה שהוא ידע שכאן המקום לצעוק, כמו שאסור לצעוק כשצריך ללחוש, אסור ללחוש כשצריך לצעוק. יש מה שצעקה, בזעק ובעוד ליל. אוי כמה שהוא צעק. אוי כמה שהוא צעק, אי אפשר להכיר, שומעים לפעמים את הדיבור המונוטוני שלו, ופתאום שומעים כנתת ממה שהוא צעק, והיה נשמע שאש פרצה ב-770. הוא יותר גשרים. בטח, כשצריך לצעוק צועקים. וזה לימוד, זה לימוד עבורנו. אנחנו פה, בתוכנו. אין לנו את הבעיה של מי ששומע. איפה צעקה? איפה צעקה הולכים לעשות דבר כזה לגרש יהודים? וידי גשרי. איך אנחנו ממשיכים להתנהג ככה על מי מנוחות, כלומר שזה לא ממש פגע בנו? צריכים חלילה לבוא את ההתנתקות ולתת לו אימח שמם לבני ישמעאל לעמוד עם הקלעים ועם השגרים שם בפתח של הגדר החדשה ומשם לראות. אוי ואבוי לאן זה יגיע. אם משם הם יראו, הם יגיעו כבר למקומות ששם נמצא הציבור שלנו. אוי ואבוי לא יעלה ולא יבוא. דברים כאלה שיבואו, פתאום אנחנו נזכר. לא, פשיטה. נתנו להם להגיע עד פה. עכשיו הם עושים הרמב"ם בדיר מירושלים עיר הקודש. ואי גמר. ועד עכשיו זה נופל בשדרות. אין באמת קוץ כשטיבל בשדרות. לא. אבל זוכים זו ברידר. זה המקום לצעוק. אין מוסרים לצעוק, צריך לצעוק, סתוך הגמר. הייתם הדברים האחרים שנעשים? יש מקומות שזה לא המקום לצעוק. יש מקומות שהצעקה לא תשמע. יש מקומות שהצעקה או ההשתוללות או ההתבריינות עושים את ההפך. אם זה מקום שצריך לנחוש, צריכים לנחוש. אם זה מקום שצריכים לדבר, צריכים לדבר. יש הדרכות כל כך ברורות ממי שהנהיג את העולם כל כך הרבה שנים כמנהיג ישראל שהקדוש ברוך הוא שתל בדור הזה. אני רוצה לסיים. לסיים בדבר מאוד מאוד פשוט. באותה חוברת שיצאה השבוע, יש לו סיפור נוסף. הרבי מחב"ד זכר צדיק לברוכה היה מחלק כל ערב יום כיפור לקח. אני עוד זוכר את השלוחים שהיו חוזרים, והשלוחים תושבי הארץ שהיו נוסעים, היו מגיעים עם פירום של הלקח מערב יום כיפור. בשנים כבר יותר מאוחרות, ממחת, ממתת, נון, נון, א', כשכבר פקיש, מי טובה, ידעו שמנהיג ישראל עומד שם ונותן לקח ליהודי, שניים. לא כל כך מקובל היה העניין של שניים, דווקא בחב"ד, אבל זה היה מעין שניים, הוא נתן את המזוהרת. ואז, למי שלא הגיע בערב יום כיפור מכל סיבה, הייתה חלוקה נוספת בראשן הרב. הגיע יהודי, עבר בראשן הרב, כדי לקבל לקח, הוא התנצל. הייתי אומר בערב יום כיפור, קיבלתי לקח, אבל הילדה הקטנה שלי אכלה את כל הלקח. לא נשאר ממנו שריד ופליט. אז הוא עובר כדי לקבל לקח נוסף. אמר לו הרב מחב"ד, את הגשמיוס של הלקח הילדה לקחה. אומר, אם בין לקח לקטוך רוכניס, את זה אי אפשר לקחת ממך. אני בתוך הלקח שנתת לך בערב יום כיפור, אני שמתי שם משהו, זה קיים. זה כתוב בחוברת הזו. לא כתוב שם אם בסוף הרבי נתן לו או לא נתן לו. אלוהי קורקיו, אם הלקח שניתן לילדה, לבן אדם, נאכל על ידי ילדה, והרבי מלבביץ' מצא לנכון להצהיר, הלקח הגשמי לא קיים, אבל הנקודה הפנימית קיימת. זה למעשה מה שמתרחש היום. לקחו הרעילים ומצוקים, אוחזו בארון הקודש, נשבע ארון הקודש, נותן הלקח לא קיים, אבל אלוהי קורקיו, הנקודה הפנימית שנותן הלקח קיים, קיים גם קיים. איזה ספרות, איזה ידע, אין שאלה שמישהו יכול היום להסתפק שלא יכול למצוא תשובה בצורה מפורטת וממוקדת ועשירה ומלאה בספרים הנפלאים שהשאיר אחריו. אלוהי קורקיו, תירוס לקיימס, יתיר לחיוי. אני מאחד לעצמי לכל הנמצאים כאן שהתאספו ובאו רק לשמוי ולזיכרוי של מנהיג הדור הזה, שנזכה ללכת בדרכים שהוא השאיר אחריו, דרך הספרים, דרך התשובות, דרך המענות, דרך ההנהגות, בכדי שנוכל להיצמד לדרך הקודש שסללה נתיב שנים רבות מתש"י ועוד קודם עד תש"ב, נ"ג, וכן תהיה לנו אם ירצה השם, כאשר אנחנו נלמד ללכת באורחות הנכונים האלה, דרך ההנהגה הזו, ללחוש כשצריך וללחוש נמוך יותר כשצריך ולצעוק כשצריך, אנחנו נרצה השם נצליח דרך הזקום באוידלאי לזכות לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו, אמן.